שלום ומה קורה אנשים יקרים, ברוכים הבאים ללא טכני ולא במקרה, אני טל מוסקוביץ'.
אני אדיר קנדל, נעים מאוד.
מה קורה?
כל טוב אחי.
אני כבר שכחתי איך אתה נראה.
לגמרי, כן, היה...
שכחתי איך עושים את זה.
עבר עלינו תקופה קשה על כל עם ישראל.
קשה מאוד, ו... כאילו היינו אמורים בכלל בתוכנית להוציא את הפודקאסט הרבה לפני, הקלטנו שני פרקים לפני כל האירועים הלא נעימים האלה. אנחנו גם לא יודעים מתי הפרקים האלה ייצאו, אבל עכשיו זו תקופה קשה, אנחנו בערך חודש וחצי אחרי תחילת המלחמה, ואנחנו מנסים קצת גם להחזיר את עצמנו לסוג של שגרה של עשייה, ואני לא יודע מתי אתם שומעים את זה, אבל כל המשפחות, המפונים, החיילים, המילואים, אנחנו מחזקים אתכם ואוהבים אתכם, ותודה על מה שאתם עושים להגנה של המדינה ומה שתעשו גם בהמשך.
מאוד. אני גם מאמין שבסוף כל אחד מאיתנו זה איזה חוליה בשרשרת, ומספיק שכל אחד נותן איזה משהו קטן, וככה השרשרת הרבה הרבה יותר חזקה, וגם הרבה יותר רחבה וגדולה. אז באמת שפו וחיבוק ענקי לכל מי שתורם, גם אם זה בצבא וגם מחוץ, כי גם העורף הוכיח את עצמו. אני יכול לספר שאני אישית אפילו מנסה, אתה יודע, בגזרה שלנו לתת אולי תכנים והרצאות למפתחים מהדרום, ממש הקמתי קבוצה כזאת ואני מנסה לתת להם תוכן וקצת להנעים את הזמן. בכללי אני חושב שהיצירת תוכן, אני קיבלתי גם פידבקים כאלה, יצירת תוכן שלנו, זה בסוף נותן איזשהו מקום לאסקפיזם. בא לך קצת להתנתק מהחדשות או מהלחץ של הבית שעוטף אותך ו... ולפעמים קצת אפילו לשמוע איזה פודקאסט מעניין, זה מרגיע את הנפש.
לגמרי. וזה, תשמע, כל הדברים שאמרנו עכשיו, זה מאוד מאוד מתחברים גם לנושא של הפרק של היום. הנושא של היום זה בעצם איך התבלט בשוק קשה. עכשיו, הרבה מהדברים שאמרת, דיברת על תוכן, ודיברת על שאנחנו רק חוליה בשרשרת. אני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד מתחברים, ונרחיב עליהם גם בהמשך. לפני שנתחיל, אנחנו מתארחים ומקליטים בגוגל פור סטארט-אפס, חדר וידאו ופודקאסט מתקדם, שזמין לסטארט-אפים ובכלל אנשי טכנולוגיה בחינם. אז אתם מוזמנים להגיע לפה, יש פה הרבה מנטורינג, קשרים, שיטות עבודה בגוגל פור סטארט-אפס, תודה לכם.
תודה, תודה.
ובוא נתחיל. אני חושב שרגע, בוא נתחיל מהמוטיבציה. זאת אומרת, אנחנו קראנו לפרק הזה איך להתבלט בשוק השוח. למה אני בכלל רוצה להתבלט? בפני מי?
בסופו של דבר, אני חושב שכל אחד רוצה להתקדם באיזושהי צורה בקריירה שלו, במיוחד הדור שלנו. אני חושב שאנחנו לא אוהבים להישאר במקום. בין אם זה גיוון מקצועי, בין אם זה התקדמות בסולם ניהולי, או גם בסולם מקצועי, עדיין אנחנו רוצים להתקדם לאיזשהו מקום. גם אם זה לרוחב, גם אם זה... לאורך, עדיין אנחנו לא רוצים להישאר במקום. ובסופו של דבר, הרבה פעמים כדי להשיג את המטרה הזאת, אנחנו נצטרך לרענן, להחליף את מקום העבודה, אין מה לעשות. בעצם הממוצע של כמות הזמן שמפתח נמצא בחברה, נדמה לי שפעם האחרונה שבדקו את זה, זה בערך שנה וחצי, שנתיים, זה לא הרבה בכלל.
נכון.
בסוף, מישהו שיש לו עסק רוצה... להשאיר את הצוות שלו ושיהיה לו צוות חזק ומישהו שמכיר את הביזנס לוג'יק וזה קשה לשמר ידע כשכל פעם מישהו עוזב אותך. אבל מצד שני, אם אנחנו מסתכלים רגע מהפרספקטיבה של מי שלנו בתור העובדים, אנחנו רוצים להתקדם, ואם מקום העבודה לא מצליח לספק לנו את זה, אז אנחנו נתחיל לחפש את זה במקומות אחרים. עכשיו, מה לעשות שאנחנו נמצאים בזמן כזה שהשוק הוא קשה?
נכון. אני אגיד אפילו משהו אחר. אנחנו בתחרות כל הזמן. זאת אומרת, במיוחד בשוק קשה, וגם אם השוק קצת יותר קל, וזה לא משנה באיזה מצב אנחנו בקריירה. אם אנחנו בתחילת הקריירה, באמצע הקריירה, אחרי שנים של ניסיון, ברגע שיש תחרות, אנחנו צריכים לבוא ולשים את עצמנו, כל אחד מאיתנו, כל אחת ואחת מאיתנו, בנקודה שבהם אנחנו מוכיחים שאנחנו יותר טובים מהשאר. אין מה לעשות, וזה עניין של להתבלט. זה לקוח, אתה יודע, מהטבע, שהיינו גם חיות בטבע, מתישהו, החזק שורד, הבולט שורד, וזה חלק מזה. אז זה חלק מהדרכים שלנו להישאר רלוונטיים ורלוונטיות, זה גם לדעת איך להתבלט, במיוחד ובמיוחד בשוק קשה. אז זה לפחות המוטיבציה, ועכשיו השאלה היא, איך עושים את זה?
אז תראה, קודם כל אני רוצה להוסיף רגע למה שאתה אמרת. זה גם היופי בשיחות שלנו, שאנחנו כל הזמן, אתה יודע, מתווכחים בינינו. בגלל זה בטח...
מתווכחים, ברור, כאילו אנחנו אף פעם לא מסכימים.
השתמשת במילה תחרות, אני התחלתי פחות ופחות להשתמש בה.
אוקיי.
לא אוהב את המילה תחרות, אני אוהב את המילה הישגיות. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאתה בתחרות, אתה מרגיש שניצחת ביחס למישהו. אבל האם באמת ניצחת? האם באמת הגעת לאיזושהי מטרה גדולה או מספיק או גדולה ממך? וכשאתה מתנהל בצורה של הישגיות, ואתה אומר, אוקיי, אני מגדיר לעצמי הישג ומטרה בלי תלות באף אחד מסביבי, אני חושב שככה אתה רץ בצורה הרבה יותר ברורה, מה שנקרא. אבל שוב, זה השקפת העולם שלי.
אני מצליח להבין, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כן, יש משרה אחת, יש בן אדם אחד שרוצים לגייס. למה, כאילו, אתה צריך להיות שם, על פני אחרים, אין מה לעשות.
כן, אני צריך להיות במשרה אחת ספציפית, או שיש כמה משרות שאני יכול לנסות לבדוק את כמה מהם, ובסוף...
אפשר להסתכל על זה גם
בצורה. זה נכון שהטוב ביותר יצליח, זה נכון שבסוף, כן, בני אדם יודעים לקחת החלטות בצורה יחסית, זה נכון, תמיד ישבו אותי לעומת מישהו אחר, אבל אני כאסטרטגיה, אני לא רוצה שהמטרות שלי יוגדרו ביחס למישהו אחר. אני רוצה להגדיר את המטרות שלי בעצמי, אני רוצה להיות מפתח פרונט הכי טוב, אני רוצה לפתח בק הכי טוב, אני רוצה, לא יודע, whatever. עדיין, אני מגדיר לי איזושהי מטרה, בלי תלות במישהו אחר, ואני רוצה להגדיר לי גם אחרי זה את הטקטיקה של איך אני מגיע לשם.
אני אגיד לך משהו על שפה. כל אחד, השפה עובדת על כל אחד באופן אחר, וכל אחד יבחר לו את המינוחים והמילים שמתאימים לו.
נכון.
אז יש כאלה שיסתכלו על זה תחרות, ויש כאלה שיסתכלו על הישגיות. אני חושב שאנחנו מדברים על אותו דבר. הביקוש גדול מההיצע.
זה נכון.
זה הכל. זה הכל.
לא, קצת סטינו, נכון, זה שיחת צד כזאת, שיחת שוליים, אבל יאללה, בוא נחזור לנושא.
אבל דבר אליי, דבר אליי, אני עכשיו רוצה לבלוט בשוק קשה. מה אני עושה?
תראה, אני, מי שמכיר אותי, יודע מה אני תמיד אומר. אני חושב שיצירת תוכן, במיוחד בעידן של היום, שאנחנו מלאים ברשתות חברתיות, ואתה לא באמת צריך לפרסם את עצמך בצורה, זאת אומרת, מסחרית. אתה יכול להגיע להרבה עיניים או אוזניים, כל עוד התוכן שלך טוב ואיכותי. אז בעיניי יצירת תוכן היא כלי מאוד חזק, שאם אני, תכף אנחנו נמנה עוד אפשרויות, אבל בעיניי אני חושב שיצירת תוכן, מתוך שאר הכלים זה הכלי שייתן לי את הכי הרבה ערך, או הכי הרבה, יקדם אותי הכי הרבה למטרה של להתבלט, וכמובן, כל עוד במידה, והתוכן הוא באמת איכותי ומקצועי וממוקד לקהל שאליו אני מכוון.
מה זה מבחינתך יצירת תוכן?
אז יצירת תוכן זה יכול להיות דברים כתובים, כמו בלוג פוסטים, כמו פוסטים ברשתות חברתיות, וזה יכול להיות לתת הרצאות בכל מיני מיטאפים, זה יכול להקליט, יכול להיות הקלטת פודקאסטים, בדיוק כמו שאנחנו עושים פה, זה בעיניי הכיוון. בסוף, אתה, את כל המחשבות שלך והידע שלך, אתה מעביר הלאה. זה בעיניי יצירת תוכן. שיתוף.
אבל רגע, אני לא, כאילו, אם אני מעביר את הידע שלי הלאה, אז אני לא בעצם מוריד מההתבלטות שלי, כי הרי אני יכול להיות בולט בזה שכל הידע אצלי, למה שאני רוצה לשתף אותו?
כן, אבל מי ידע שהידע אצלך?
אוקיי, יפה. זה הנקודה פה.
נכון.
אני ממש מסכים. כאילו שאלתי שאלה כאילו לצורך הדיון, אבל אני ממש מסכים, ואני חושב שבאמת יצירת תוכן שמה אותנו על המפה, באיזשהו מקום. היא גורמת אנשים להכיר אותנו, להתחיל את ההיכרות שלנו, עוד לפני שבכלל דיברנו עם מישהו. יכול להגיד שאני הכרתי אותך, ואתה הכרת אותי, נטו מתוך זה ששנינו יצרנו תוכן, כאילו, ונסתה בינינו קרבה ואינטימיות גדולה יחסית, נטו מעניין הזה שהיינו חשופים, נטו מעניין הזה שהיינו שם. ולכן זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים שבאמת אפשר לעשות כדי להתבלט בשוק קשה. כי לעד יהיו אנשים שיעשו את זה פחות, ולעד 2% מהאנשים שהם בלינקדין בכל רשת חברתית, אז הם אלה יהיו אלה שמפרסמים ואלה שמושכים, וכל השאר יהיו אלה שמגיבים. ולכן, אם אתה עושה את הדברים האלה, אתה בהכרח ב-2%, 5%, 10%, זה לא משנה, אבל אחוזים מאוד מאוד מעטים מכלל היוזרים, יוצרים תוכן בעצמם ומובילים, וכל השאר הם פשוט או פשוט גוללים ולא עושים כלום, או במקרה הטוב מגיבים. אבל אני לא חושב שיצירת תוכן מתאימה לכל אחד ובכל שלב. בשביל יצירת תוכן אתה צריך להיות מאוד מבושל, לאו דווקא מבחינה מקצועית, אבל מבחינה אישית, צריך להיות לך איזשהו קורטוב מסוים של ביטחון עצמי, וביטחון גם ביכולת המקצועית שלך, וגם ביכולת הוורבלית שלך, או ביכולת שלך לספר סיפור, או להדגים משהו, או דברים כאלה. ולכן, יש אנשים שמאוד מאוד חרדים מהדבר הזה, ובשבילם זה מאוד מאוד רחוק. ואני יכול לתת, אתה יודע, הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת את זה על עצמי. הרי יצרתי תוכן הרבה מאוד שנים, אבל ממש לאחרונה שחזרתי לעולם הפיתוח, היה לי מאוד מאוד קשה לבוא וליצור תוכן על פיתוח. כי כזה, כל הזמן, אתה יודע, יש לך את השאלות של מי אני, ומה יש לי להגיד, ומה יש לי לספר, ולמה שדווקא אני אגיד את הדברים האלה, אני כזה קטן, יש כל כך הרבה אנשים יותר טובים ממני, ולאט לאט עזרתי את האומץ לבוא ולעשות את זה. אבל אני רוצה לדבר איך אני עזרתי בעצם את האומץ לבוא ולעשות את זה. כי עוד פעם, יצרתי תוכן בהרבה דברים אחרים על מיומניות ולמידה ופודקאסט והכל, אבל איך הגעתי, איך דווקא בעניין הזה של תוכן מקצועי על פיתוח היה לי קשה, ואיך עזרתי אומץ בכיוון הזה. ואני חושב שהשלבים עוד לפני יצירת תוכן, זה בכלל קצת ייחשף לאנשים האלה שאולי יקראו את התוכן. אני קורא לזה במילה אחת נוכחות. שהשלב לפני להוביל את השבט שנקרא מפתחים, או את התת שבט של מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, בי-איי, אני לא יודע מי, אוקיי? קודם כל, אתה צריך לבוא ולהיות נוכח בקהילה. נוכח איפה שהדברים קורים. ואני חושב שצעדים מקדימים לזה, זה העניין הזה של להצטרף לקהילות. אם זה קבוצות מסוימות ברשתות חברתיות, וזה יכול להיות קבוצות פייסבוק, זה יכול להיות קבוצות וואטסאפ, זה יכול להיות מיטאפ, כאילו האפליקציית מיטאפ שבעצם מעבירה מיטאפים, להיות, קודם כל להגיע. בסדר? להגיע, להריח מה נשמע, מה עניינים, לראות מה זז שם. אני רוצה להגיד לך שבאמת זה היה אחד הדברים הראשונים שעשיתי. הלכתי למיטאפים, ולאו דווקא הבנתי משהו, אבל עשיתי לראות מה האנשים, מה זה, על מה מדברים, מה הבאזוורדס, מה הדברים שם. אבל אני רוצה להגיד לך שפעמים הלכתי למיטאפים נטו בשביל המינגלינג לפני, ושהתחיל באמת כל ההרצאות הלכתי משם. כאילו, תבין גם כמה העניין הזה של לאכול פיצה הוא חלק מרכזי בעניין הזה. כי אתה בעצם ככה מכיר את האנשים לעומק, ויש לך את הצ'אנס לבוא ולדבר איתם. ההרצאה או התוכן שהוא מועבר במיטאפ זה תירוץ. הוא גם חשוב, כן? אבל זה סוג של תירוץ. המטרה האמיתית זה לבוא ולפגוש את האנשים. ודרך זה, דרך הקהילות, ודרך להיות נוכח שם, אתה גם נחשף לאנשים הבולטים יחסית, אנשים שהם כנראה יוצרי התוכן, הם מנהלי הקהילות, הם מובילי דעת הקהל בחתך קטן יחסית, והם אלה שמושכים את הספינה הזו, שנקראת הקהילה, הקבוצה, התת שבט, איך שתקרא לזה. ואז אתה לומד איך הם פועלים, איפה הם נמצאים, על מה הם כותבים, מה מעניין אותם. וכנראה שמה שמעניין אותם, אין גם הרבה אנשים אחרים, כי הם סוג של מובילים משהו. וברגע שאתה שם וקצת מתחיל ליזום, אני לא מדבר ליצור תוכן, אבל להגיב. תתחילו קודם כל, ממש כמו השכבות האלה שאמרתי שה-10% עד 2% יוצרים תוכן, אולי ה-50% מגיבים, וכל השאר פשוט קוראים. תתחילו קודם כל מלקרוא. כנסו לכל הקהילות, לכל מה שאתם יכולים, למיטאפים, תהיו שם. סתכלו. אל תגידו כלום. סתכלו. יופי, אתם מרגישים בטוח? תחילו להגיב. אוקיי? עכשיו, להגיב זה יכול להיות לבוא וליצור קשר עם אנשים בתוך הקהילה במיטאפ. זה יכול להיות להגיב אם מישהו ביקש עזרה באיזושהי קבוצה או קהילה, להגיד שאתה יכול לעזור. או לפחות שאתה מנסה לעזור. ברגע שהגעתם לאיזושהי דרגה שאתם כבר יותר בטוחים עם עצמכם, אפשר אולי לאט לאט לטפס לאט לדרגות של יצירת תוכן, וגם לעשות את זה יחסית איתי. כי אנשים מאוד מאוד נרתעים לזה. אנחנו קצת, אתה יודע, קצת מאוד בכלל אקסטרוברטים. אז לנו אולי זה קל. אבל יש הרבה אנשים שהם ביישנים, אינטרוברטים כאלה, מופנמים, ואתה יודע, אפילו העניין הזה של להגיב בקבוצת וואטסאפ, נגיד אני יכול להגיד לך, אתה עכשיו פתחת את הקבוצת וואטסאפ של הדרום, ואני גם העברתי שם הרצאה לפרואקטיביות, וגם במהלך השבועות אחרי הרצאה, כתבתי, מה קורה, אני מזכיר לכם, אני אשמח לעזור לכם להיות יותר פרואקטיביים בקריירה שלכם, ואם יש לכם לבטים, שאלות וכאלה. היו מלא אנשים שהגיבו לי בפרטי, לא בקבוצה. ואני כזה שואל, והם לא אמרו את זה משהו אישי, אתה יודע, מלא היה משהו אישי, תשמע, יש לי בעיה אישית, יש זה. ואז כזה שאלת אותם, תגיד לי, יש לי שאלה, למה הגבת לי בפרטי ולא בקבוצה? ויש אנשים שאמרו לי, תשמע, אני פשוט לא מגיב בקבוצות. ככה אני.
מאבדים קצת את היתרון של קהילה בעצם.
נכון. אבל זה אנשים, כנראה שהם באיזשהו מקום מופנמים. באיזשהו מקום אולי לא הדגישו למספיק את היופי בקהילה. ועכשיו, זה לא, אתה לא יכול להגיד להם, לכו תיצרו תוכן. כאילו, הם צריכים עוד שלבים לפני. ופשוט אמרתי לו, תשמע, חלק מהעניין הזה של להיות נוכח, זה גם להיות נוכח בקהילה. עכשיו, מעולה שנכנסת, מעולה שהגעת להרצאה. בוא תיקח את זאת שלב קדימה. בוא תגיב בקהילה.
מדהים. אני רוצה... נתת פה אחלה מונולוג, אז זה אני, אנחנו אצלנו בחבר'ה קוראים לזה נתת סינגל, אבל אני רוצה טיפה לקטוע אותך ולהגיד לך, קודם כל אני מסכים עם מה שאתה אומר, עם שקהילה זה עוד כלי מצוין כדי להמשיך ולהתבלט. אני תכף גם אתן את העמדה שלי, אבל אני רוצה טיפה לחזור אחורה וממש לתת את הסיכום ולעטוף את הנושא הקודם של יצירת תוכן.
אוקיי.
אז אתה ציינת שזה לא מתאים לכל אחד בגלל ביטחון עצמי, שאני מסכים. אני פשוט חושב שכדי לטפל בבעיה של ביטחון עצמי, זה בדיוק לעשות את מה שאתה לא מרגיש בנוח לעשות איתו. זאת אומרת, אם עכשיו הייתה לך בעיה של להתחיל עם בנות, סביר להניח שהטיפ שהיית מקבל זה, תתחיל. תתחיל לעשות את זה. ולאט לאט זה יגיע. זה נכון שאתה בהתחלה, זה לא יהיה הכי טוב, הכי מושלם, גם עם יצירת תוכן. זה לא יהיה הכי טוב, ואתה תקבל אולי ביקורות, וצריך להיות חלק ממה שצריך לקחת בחשבון כשאתה יוצר תוכן, זה להיות מודע לזה שאתה תקבל ביקורות, בסדר? זה יכול להיות גם ביקורות פתאום ברשת חברתית, שכולם רואים את זה. אבל זה בסדר גמור. זה בסדר, כי כל עוד אתה לומד מתוך הביקורות האלה, ואתה לוקח את המסקנות, פשוט תשתפר, זה הכל. ועוד משהו שחשוב להבין, שחוץ מביקורות, כמו שגם ציינת מקודם, יש איזה שהן השלכות שהן כזה, כדרך אגב, אבל גם צריך לקחת אותן בחשבון, שפתאום מסתכלים עליך כסוג של מנהיג, סוג של מוביל, ולא כל אחד רוצה להיות שם.
נכון.
וכשאתה משתף ידע ומקבל לייקים וצובר איזשהו מוניטין, פתאום מסתכלים עליך כוואו, מי אתה? אתה יודע, פעם אחת מישהו עצר אותי ברכב, כאילו, סתם מקרה. באתי לרד מהרכבת, עוד מישהו בא לרד, הוא אומר, תגיד, אתה אדיר מהלינקדין? כן, כאילו, הייתי ממש מופתע, כאילו, לא ציפיתי שאי פעם, אני מישהו
ישאל אותי ברחוב. עם פרצוף כזה, איך אתה זה, אתה...
לא, עכשיו ברצינות, אני אומר את זה בשיא הצנעה, אני לא לשם חתרתי. אני חושב שמי ש... יוצר תוכן, אם זה כבר מגיע מאיזשהו דחף פנימי, זה צריך להגיע מהדחף הפנימי של שיתוף, שאני רוצה לשתף עוד מישהו בידע שלי, ולא להשאיר את הידע שלי רק לעצמי. שוב, כשזה גם מוביל אותי למטרה, של להתבלט, אוקיי? זהו.
אני ממש מסכים איתך, ובמיוחד על העניין הזה של לשתף ידע. כי הרבה עכשיו, אתה יודע, גם בעידן האינסטגרם והטיק טוק, הרבה מקשרים את העניין של יצירת תוכן, ליענו דברים כמו מני ממטרה כזה, ודברים ויראליים, ו...
לא, זכרת
לי. יפה. עכשיו, צריך רגע לדבר על עניין של ויראליות.
תראה, מני ממטרה זה לא חרת, הוא פשוט פונה לקהל יען מסוים, לקהל יעד שלו זה מתאים.
נכון. עכשיו, פה, עוד פעם, לא מדובר לצירת תוכן, אני עכשיו כותב ב-VS Code, ותראו איזה מגניב אני. לא. אלא באמת לתת ערך, ואין מה לעשות בעולם שלנו, של מפתחים, שאנחנו כל מיני פותרים בעיות וזה. זה, העניין של ערך פה, זה לאו דווקא ערך רגשי, אלא ערך שהוא יותר מקצועי, ושפותר לי בעיות. זה הערך שאני מחפש, שאני קורא תוכן מקצועי, בעולם הצער הזה של פיתוח, תכנות, טכנולוגיה באופן כללי. ולשם צריך לכוון, לא עכשיו לעשות טיקטוקים. בסדר? זה מי שחשב שזה מה שצריך לעשות לו. ולכן גם טיקטוק אולי זה קצת פחות מתאים, או יותר קשה, כי גם הקהל לא שם, אלא יותר לכוון לאיפה שהקהל נמצא. אם זה קהילות, ואם זה לינקדין, ואם זה דברים כאלה. עכשיו, אני מסכים איתך לחלוטין שצריך לבוא ולעשות את זה. ובהתחלה זה לא מושלם, בהתחלה זה קשה, ואתה יודע, גם אחרי תקופה, נגיד עכשיו, בתקופה הזו שמלחמה, לא עצרתי תוכן כל כך. כי כל אחד לא חשב שזה לא הזמן המתאים, ואתה יודע, גם הראש לא שם. וגם אחרי תקופה, הפוסט הראשון שאתה רוצה לרשום, זה עדיין, אתה מרגיש חלודה ממש, כאילו זה כמו שריר. אתה לא מתאמן עליו, אתה מרגיש חלוד. במיוחד שאתה הולך בפעם הראשונה, מה שנקרא לחדר כושר. אז בפעם הראשונה זה לא טוב, וזה גם לא צובר מספיק תעודה. אבל זה ממש שריר שצריך להתאמן עליו, כל פעם צריך להוציא עוד ועוד ועוד ועוד, והעניין זה גם, אין מה לעשות, זה גם עניין של, כאילו, לאו דווקא לכתוב למגירה, אפשר אולי להתחיל משם, או להתחיל לכתוב למגירה, להתחיל לכתוב לקבוצת וואטסאפ שרק המנטור שלך נמצא שם, חבר שאתה סומך עליו, אבא, אמא, הם מבינים מה אתה כותב, בסדר? או להתחיל ממשהו קטן. איי, כתבתי את זה מה דעתך. כי יש לו אחרי זה חבר שאתה סומך עליו. לאט-אט משם לצבור את הביטחון. אבל העניין ביצירת תוכן שבאמת התהליך השתפרות, זה באמת שאתה חשוף, אשכרה חשוף, וחושף את הבטן הרכה שלך לעולם. וזה קשה. ולכן אני חושב שהצעדים שאמרתי לפני, זאת אומרת, להיות נוכח, לראות, להסתכל, גם בלינקדין, לעקוב אחרי אנשים, לראות מה כותבים, להסתכל, אוקיי, נחמד. אני סבבה, אני מרגיש טוב, יופי. בוא נתחיל להגיב לאנשים. אם זה בלינקדין, אם זה ליצור קשר במיטאפים עם אנשים, עם המרצים, שלוח להם הודעה אחרי הרצאה, נהניתי מהרצאה, יש לי שאלה. כל הדברים האלה, גם, זה גם, אתה יודע, גם הודעה למישהו, זה סוג של יצירת תוכן. אתה השפעת על מישהו. אבל זה בקטנה. זה לא עכשיו לבוא וליצור מגילה וסרטון וידאו. מרגיש לך טוב? עשית את זה, לא יודע, 10 פעמים? יופי. שלב הבא, ככה זה שגם, אתה יודע, גם, על מה אני יוצר תוכן? כאילו, מה, על מה אני יוצר תוכן? אז שווה להתחיל ממש מהיום-יום שלנו. תתחיל להיזכר רגע. איזה בעיות היה לך בשבוע האחרון שצריכת לפתור? אם זה בעיה ממש מקצועית, בסדר? של, לא יודע, בג שפתרת או דברים כאלה, כנראה שעוד עוד אנשים נחשפו לבג הזה. אם זה גם משהו שיותר אישי ויותר כזה מנהיגותי, ניהולי, זה גם יכול לסייע לאנשים.
לא רק זה. אפילו, שוב, אתה יודע, הפודקאסט שלנו זה לא רק לאנשים ניסיון, זה גם לג'וניורים מבחינתי.
נכון.
ובוא נגיד שאני ג'וניור. למה שאני לא אספר עכשיו לעולם על מה שלמדתי? זה נכון שאוקיי, אז כל מי שמנוסה יכול להיות שלא ימצא ערך במה שאני כותב, אבל מה עם שאר האנשים שהם בדיוק כמוני? שהם גם ג'וניורים, גם בלי ניסיון מספיק גדול, ופתאום אני כותב איזשהו תוכן שמדבר אליהם ומחדש להם.
אתה יודע מה המחלה שלנו הכי גדולה?
מה?
אנחנו חושבים שהידע שלנו, הוא לא יכול לעזור אנשים אחרים. כי אנחנו חושבים שכולם יודעים את מה שאנחנו יודעים.
כן.
ואתה לא מבין, במיוחד שאתה נמצא במגע עם אנשים, כמה פעמים אתה פשוט מופתע מכמה שהדבר הכי בסיסי שאתה יודע, פתאום עוזר למלא אנשים. וואי, אני לא מבין, איך עד עכשיו לא ידעתי את זה. וזה מחלה שכולנו חולים בה, והיא גם מונעת מאיתנו ליצור תוכן, כי אנחנו חושבים, הידע שלי לא שווה הרבה, כולם יודעים את מה שאני יודע. לא. גם ג'וניור יכול ללמד סיניורים, דברים חדשים, כי הם באים מחשבה רעננה, הם לומדים עכשיו דברים שהסיניורים שכחו, שגם להיזכר במשהו שאולי, יכול, שאולי שכחת זה גם ערך, אז כן, אז הידע שלכם שווה המון, ואתם אפילו לא יודעים כמה, אתם רוצים לדעת כמה? תיצרו תוכן.
טוב, תשמע, בסוף יוצא פה איזה פודקאסט על יצירת תוכן, שזה בהחלט יכול להיות פרק בפני עצמו, אבל תרשה לי שוב פעם לקפוץ בדילוגים חזרה למה שאתה, לרעיון שאתה נתת עם הקהילה. בסוף, יצירת תוכן וקהילה, אלה שני דברים שבאים בידיים שלובות, כי אם אני יוצר תוכן, אבל אין קהילה שתצרוך אותו, מה עשינו בזה? ולכן אני חושב שקהילה זה אפילו משהו משלים ליצירת תוכן, וגם אם אני, אתה יודע, אפילו אני מפרסם תוכן ברשתות חברתיות, גם שם זה סוג של קהילה, רשת חברתית זה סוג של קהילה. וכמו שאתה אומר, לקהילה יש את העוצמות שלה, כי אני יכול גם פתאום לקבל עזרה. אני יכול בקבוצת וואטסאפ לרשום שאלה ויענו לי, ולא רק מי שמוביל את קהילת הוואטסאפ יענה לי, אלא עוד אנשים שנמצאים בקהילה, וזה אנשים שאני לא מכיר פיזית. היום אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו מחוברים כאילו קצה אל קצה. זה יכול להיות אפילו ישראלים ואמריקאים, בסדר? זה גם זה יכול, הקהילה יכולה להיות עד כדי כך רחבה, ואני יכול לקבל עזרה נורא נורא בקלות. עכשיו, נשאלת השאלה, איך זה עוזר לי להתבלט? כמו שאתה אומר, קודם כל, אני, עצם זה שאני שואל שאלה, כבר אני מפגין נוכחות. אם אני אשאל מספיק שאלות, כבר אנשים יתחילו לזהות מי אני. אוקיי, פתאום יגידו, אוקיי, אני מכיר, הוא שאל מקודם שאלה מעניינת, עכשיו יש לו עוד פעם שאלה מעניינת, אוקיי, ויש פה מישהו מעניין. אולי מישהו שכאילו מבין עניין, מישהו שאוהב את מה שהוא עושה.
נכון, אפילו לשאול שאלה, זה סוג של מיני תוכן. כי אנשים אפילו מפחדים לשאול שאלות. רגע, השאלה שלי בסיסית, איך זה מראה אותי? אם אני שואל שאלה כזו, איך אני מוצג וזה? אנשים מפחדים לשאול שאלות אפילו בקהילות כאלה, חלק מהאנשים. כי הם מפחדים מאוד ממה אנשים יחשבו עליהם ואיך הם ייראו. אבל השאלה שלך, אפשר ללמוד הרבה על בן אדם מהשאלות שהוא שואל. ואם אתם שואלים שאלות נבונות חכמות ומציגים את השאלה כמו שצריך, אוקיי? ונותנים את כל הפרטים, אז גם אם זה משהו בסיסי יחסית, הכל בסדר. רואים שאתם חשבתם, שניסיתם, שאתם דקרתם בדיוק את השאלה שרציתם לשאול, וזה מעולה. אל תפחדו מזה.
וזה מוביל אותי, אני חושב, לדבר השלישי שבעינינו יכול לעזור לאנשים להתבלט. כי שוב, זה עוד איזה זרוע גם של קהילה, שזה בעצם נטוורקינג. בעצם ליצור לעצמך רשת קשרים, זה כלי, זה מקדם כוח מטורף. אני אוהב לתת את הסיפור הזה, אני אשכרה עזרתי לג'וניור למצוא עבודה. הוא לא התקבל בזכותי, אני כן הצלחתי לפתוח לו הזדמנות. הוא לקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, ומה שנקרא נכנס בדלת. אבל עצם זה שאני הצלחתי לפתוח לו הזדמנות שהוא לא הצליח לעשות לבד במשך שנה. זה בן אדם שבמשך שנה חיפש עבודה, הגיע למצב שהוא כבר קיבל חוזה, חתום, ועדיין ביטלו את החוזה. כאילו אין, אתה יודע, זה סופר מייאש כבר. ואחרי שנה, הוא הכיר אותי, הוא תרם לקהילה שאני מוביל, קהילה של מפתחי פרונט. הכרנו אחד את השני. אני הכרתי עוד אנשים בתעשייה שהכרתי דרך יצירת התוכן שלי, אגב. למשל פודקאסטים, אתה יוצר תוכן, אתה מארח אנשים, אתה מכיר אנשים. אפילו דרך הפודקאסט אני מגדיל את הנטוורק שלי. אז דרך אנשים שהכרתי מיצירת התוכן שלי, הצלחתי להכניס אותו, מה שנקרא, לאותה הזדמנות, והוא נתן את המירב שם, והיום הוא עובד שם. הוא עובד שם כבר, אני חושב, שנתיים פלוס, וזה מדהים.
זה ממש מדהים.
זה כוח מטורף.
אני רוצה דווקא בסיפור הזה להתרכז בו, ולא בך. כי בך סבבה, אתה שם, אתה יוצר תוכן, ברור שביצירת תוכן אתה מכיר עוד אנשים, כי אנשים גיבים לך, כי אתה זה שבסופו של דבר סוג של מיני מוביל דעה, וסוחף אנשים אחריך, מנהל קהילות, פודקאסטים, הכל. אני רוצה דווקא לדבר עליו. תראה איזה מתנה היה לו, שהוא היה באיזשהו מקום נוכח, באזור, והכיר אותך. תראה, זה מתנה. עכשיו, אתה יודע, כבר מהעניין של להכיר מישהו, מקהילה להיות נוכח וקצת לבוא אתה יודע, לא רק להיות שם, אלא טיפה להגיב, תראה איזה מתנה יכולה לצמוח מזה. ואיזה אנשים מדהימים כמוך אפשר לפגוש בדרך שיכולים באמת לעזור. בן אדם הזה, אני לא יודע, כאילו, לפי מה שאתה אומר, הוא לאו דווקא היה מהכי בולטים, הוא לאו דווקא יצר תוכן, הוא לאו דווקא, אתה יודע, יצר סרטונים, או קוד פתוח, או פרויקטים, יכול להיות שהוא עשה את הדברים האלה, אבל אתה נטו סיפרת על העניין הזה שהוא הכיר אותך, שזה הדבר שהבלטת. עכשיו, באמת זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, תראה, דיברנו על מילים וטרמינולוגיה וזה, אני התחלתי קצת פחות לאהוב את המילה נטוורקינג, כי לפעמים, לחלק מהאנשים נשמעת כזה מאוד מאוד סליזית ומאוד מאוד מאוד נצלנית, ואני הרבה יותר מנסה להדגיש את המילה נוכחות. כי העניין של נוכחות מאוד מאוד מדגישה את העניין הזה של, בסופו של דבר אנחנו יצרים חברתיים, כדי לקדם את עצמנו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אנחנו לא חיים על אי בודד, ולכן אנחנו רוצים להיות נוכח, ובאמת, מכל הלב, לסגל לעצמנו חברים, שהם בסוג של הקשת של אנשים שיכולה לעזור לנו. זה ממש עניין של להכיר חברים חדשים. עכשיו, החברים שיכולים לעזור לך, אם אתה פונה לשוק של פיתוח, זה מפתחים. ואתה רוצה להכיר חברים חדשים מפתחים. זה לא עניין של נטוורקינג, זה לא עניין של... נטוורקינג זה לקוח קצת מעולם עסקי כזה של בוא אני יצור אותך קשר כדי למכור לך וכדי שתעזור לי וזה, ורק לקחת ולא לתת. לא, אתה גם צריך לתת פה. זה עניין של חברות.
לגמרי.
אתה גם כמובן עוזר וגם נעזר.
חשוב לי להדגיש, קודם כל, כל אחד שאני עוזר לו, הוא הרבה פעמים שואל אותי, איך אני יכול לתת לך חזרה? ומה אני אומר תמיד? אני אומר תמיד, אתה קיבלת ממני עזרה, תדאג לתת עכשיו למישהו אחר. כי הלתת ולקחת, זה לא צריך להיות חד-כיווני. זאת אומרת, הכוונה זה לא בהכרח בין שני אינדיבידואלים.
נכון.
מסוימים. זה יכול להיות גם שאתה לוקח ממישהו אחד, אבל נותן למישהו אחר. זה בסדר גמור. זה, אבל אני, ובגלל זה אני אומר, אני מאוד מסכים מה שאתה אומר. זה, אין רק לקחת. זה חייב להגיע עם גם לתת. בהרצאה שאתה מעביר על פרואקטיביות, אז גם שם יש את הנושא הזה של כשפונים אליי, כדי כביכול להכניס אותי לרשת הקשרים שלהם ולבקש את העזרה ממני, ישר לפי הסגנון פנייה אפשר להרגיש אם יש פה מישהו שמנסה רק לקחת. נכון? כי הוא ישר, הוא לא תמיד יציג את עצמו ולא זה, הוא ישר יגיע כזה בצורה מאוד ישירה לפואנטה שלו של... תשמע, אני עכשיו ג'וניור, ואני אשמח אם...
תעבור על הקורות חיים
שלי. תעבור על הקורות חיים שלי.
הכי קלאסי.
לא בא לי. לא בא לי לעזור לך עכשיו. כאילו, אפילו לא טרחת להציג את עצמך, או מה המטרות שלך, או למה דווקא אני יכול לעזור לך. אתה מבין? זה כאילו נורא אגואיסטי, הפנייה הזאת.
ממש מסכים איתך, ורק על זה אפשר לעשות פרק שלם על איך לבנות נכון לאנשים.
ואנחנו נעשה.
אנחנו נעשה על פרואקטיביות, זה איפשהו ברשימה. אני חושב שנתנו בפרק הזה, כאילו, שני כיווני מחשבה שהם מאוד מאוד מתלכדים ונחתכים, בעניין הזה של איך התבלט בשוק השם. בסופו של דבר, בגלל שחלק גדול מהחיים שלנו הם גם ברשתות וקהילות, אז... ובכלל הקהילה של מפתחים היא קהילה מאוד גדולה, אז הבסיס פה הוא כן לבוא וליצור חברים חדשים, שבסופו של דבר יעזרו לך, ידעו גם לקדם אותך. תמיד תזכרו שהזדמנות מגיעה משיחה בין שני אנשים שאתם לא נוכחים בחדר, ואתם רוצים שהשם שלכם יזרק לאוויר. הזדמנות מפה מתחילה, לאו דווקא משליחה של קורות חיים, ושם אתם רוצים שיאמרו את השם שלכם. זה העניין של להתבלט. וזה מתחיל מלהיות נוכחים בקהילה, וגם הדגמנו הרבה מאוד צעדים שאפשר לעשות, וזה מגיע עד ליצירת תוכן, שזה באמת הרולס רויס, אפשר להגיד, של הדבר הזה. באמת פה אתם לוקחים את כל היכולות שלכם נטו לדבר הזה, ועוזרים גם להרבה אנשים אחרים על הדרך. ואדיר גם הראה איך אפשר לעזור אנשים אחרים על הדרך. אם יש לכם שאלות, איך עושים את זה בהמשך, אנחנו תמיד פה לעזור. מוזמנים להיכנס לקבוצת וואטסאפ שלנו, אנחנו תמיד דנים על הדברים האלה שם, להעלות רעיונות לפרקים חדשים. מילות סיכום שלך?
אז קודם כל, אני מאוד נהניתי מהפרק הזה, אני חושב שהוא יכול לתת המון ערך לחתך גדול של אנשים, כי שוב, המטרה שלנו זה לא לדבר רק לג'וניורים, או רק לסיניורים, או כאילו מבחינתנו לכל הקשת של המפתחים, ואני חושב שעשינו את זה בפרק הזה, זה סופר חשוב לי. וזהו, וכמו שאמרת, בואו לקהילה שלנו, אנחנו נשמח לעזור לכם, תהיו אקטיביים, ואני מאמין שזה בסוף יביא לכם משהו.
נהדר. אז תודה רבה שהייתם פה, על לא טכני ולא במקרה. אני הייתי טל מוסקוביץ'.
ואני אדיר קנדל.
יאללה, נתראה בקהילה, ותודה לגוגל פור סטארט-אפס.
צ'או.
צ'או. נשיקות.